אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, רדיו קול חי, יוסי בן חיים איתנו, יעלי איבר, כאן אפרת ברזל. נגיד שהייתי אומרת לכם שיש רופאה אחת שמעבר לידע הרפואי שיש לה, מעבר לעובדה שהיא למדה באוניברסיטת תל אביב, מעבר לעובדה שהיא יודעת לפתוח את הפה לקליינטים ולהגיד היא יודעת וטוענת שמוזיקה, חיוך, תפילה נכונה ונוכחות של אדם ושמו רופא רופאה המחייך אליך בחדר הם אלה המרפאים באמת. מה הייתם אומרים לי נגיד אם הייתי מספרת לכם שיש אחת כזאת שלא הייתם רוצים לשבת לדבר איתה? לא הייתם רוצים לדון איתה על מהי רפואה אמיתית? אז הנה היא כאן יושבת לידי, דוקטור דינה אייזן. אנחנו הולכים להכיר דמות בעיניי גאולה של רפואה, אמת של הוליזם, אחדות, בריאות אמיתית. בוקר טוב.
בוקר טוב אפרת, כמה כיף להיות כאן.
גם לי, דוקטור דינה אייזן. את יודעת, תמיד שואלים אותי אם ברזל זה אייזן, אבל זה לא
נכון,
כי אנחנו ראשי תיבות.
אני לא ראשי, ברזל.
כן, בדיוק.
כן, כי עברתו לברזילאי במשפחה של דני, ככה, את האייזן.
אני יודעת שתמיד נכון להתחיל בהתחלה. את רופאה היום?
אני לא עובדת בתור רופאה, אבל אי אפשר לא להיות רופאה. זאת אומרת, כל המשפחה והחברים וכולם
מתייעצים איתך ואת נותנת להם
בדיוק
מרשמים.
מרשמים, אבל ממש אחרים.
אופה. אז ספרי לנו מההתחלה, איך בעצם בתור רופאה או ממחקר אישי פנימי שהלך וגדל תפיסת עולמך הרפואית וכמה זה מתאים לחודש אדר. היא יושבת על מילה אחת שנפרוט אותה להרבה הרבה נימים תכף. רפואה של שמחה, רפואה כן. של well-being, הרבה יותר רחב מאשר אבחון תרופה נגמר.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת, בדעתי הכל התחיל בגיל 7. בגיל 7 הושפזתי בבית חולי בצרפת למשך שנה וחצי. מה שקרה שבארץ נכנס לי קוץ לברך, ברך לא יכולתי לקופל אותה, לא יכולתי, היא הייתה נפוחה. ואז אבא שלי קיבל הזמנה להיות שליח של הסוכנות בצרפת. נסענו לצרפת, הכניסו אותי לבית חולים, שנה וחצי ניסו לראות מה לא בסדר עם הברך. היה קשוח. ובתום שנה וחצי עברתי ניתוח, בניתוח לא מצאו שום דבר, יש לי צלקת ארוכה בברך. עוד כמה חודשים בגבס, והרגל חזרה להיות בסדר גמור. ועד היום אני לא יודעת מה היה, אבל כשאבא שלי נפטר ועברתי על, על המסמכים שלו, גיליתי מכתב של רופא צרפתי שכתב שהבעיה שלי פסיכוסומטית. אבא שלי היה קטוע רגל ממלחמת השחרור, ולדעתו של הרופא אני פיתחתי הזדהות עם אבא שלי. עכשיו כבר הייתי מספיק שנים רופאה כדי להבין שזה יכול להיות. כבר ראיתי ילדים באים דלקות אוזניים, דלקות גרון, וידעתי שמשהו לא בסדר בגן, בבית ספר, בבית. אז הקשר הזה בין גוף לנפש כבר לא היה זר לי. כן, כי בבית ספר לרפואה לא מלמדים על הקשר הזה. ובכלל, אחד המשברים הרציניים ביותר שחוויתי עוד בתור רופאה, זה כשהבנתי שאני לא מבינה שום דבר בבריאות.
מה זאת אומרת?
כלום. לא למדנו על בריאות. למדנו רק על מחלות. זה שני דברים שונים. אם תלכי לרופא ותשאלו אותו מה לעשות כדי להיות בריאה, הוא יגיד, אני לא יודע, תזריק שתהיה חולה. הוא לא יודע.
לא יותר, רגע, רגע, רגע. רגע, אני עוד רוורסט באבא קטוע רגל.
כן.
ולא יודעת, זה קופץ לי, אז אני אומרת.
בהשפעות, כן, בהשפעות.
שכמה קטועי רגליים יש עכשיו, אימא לה.
לגמרי.
ואת יודעת משהו שאני, שאם אני לא אשחרר אותו ממני, אז אני באמת אצטרך דוקטור עכשיו. את יודעת, יש איש מדהים בשם יונתן ניר, שהוא דוקותרפיסט, זאת אומרת דרך סרטים הוא מרפא אנשים, ואחד הסרטים החזקים שלו היה סרט על בחור בשם מתן, שקטעו לו את הרגל ברמב"ם,
כן,
בחיפה, והוא באמת, לא באמת נפצע באיזשהו מבצע בדרום,
okay.
אבל החליטו לקטוע לו את הרגל, הסרט נקרא לחתוך את הכאב, ובמהלך הסרט, תחייף לראות את זה, זה מרתק, זה נמצא, הוא בעצם, עכשיו עשית לי ככה, מספר על סבא שלו, שבמלחמת השחרור, הפך להיות נכה בשל קטיעת רגל או איזשהו נזק אחר בגפיים התחתונות, וילד שהוא נכד משחזר כאב משפחתי ש... הנה, ואת אומרת את זה, רגע, תהי רגע בקשר בין, 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 בין את ו... ואבא, זה מעניין אותי.
תראי, הקשר הזה עכשיו בכלל, יש לנו קרוב משפחה שנפגע בבארי, וגם איבד את הרגל, את הרגל הימנית שלו, והוא מופת לחוסן נפשי. כן.
הנה.
ואז הבנתי שלא כל כך משנה מה קורה לך. משנה על מה זה יושב. על מה החוסן שקיים בך. תראי, אנחנו גדלנו בשכונת הנכים ברמת השרון. זו השכונה שמשרד הביטחון נתן בתים לכל מיני, בלי יד, בלי רגל, בלי ראש, כל מיני.
רסקו, לא שם? ליד אוסישקין?
לא, ליד אוסישקין, קראו יותר למורשה, ברחוב המלכים.
בטח.
אז את מכירה.
בטח, יש לי חברה, יעל דסה שם. את מכירה אותה?
יעל דסה?
כן, אבא שלה היה מעסק הביש.
וואו,
כן, שם, בדיוק שם, כן, בטח שאני מכירה.
אז כן, יש את שכונת התימנים, שכונת הרומנים, אנחנו היינו שכונת הנכים. ובתור ילדים ראינו את כולם, את יודעת, הסתובבנו עם כסאות גלגלים וככה, וזה בכלל לא היה זר לנו. זאת אומרת, חיינו עם הדבר הזה, ואף אחד לא חשב שיש בעיה. אז זה גם כן בתפיסה.
איך את מחליטה להיות רופאה?
איך אני מחליטה להיות רופאה? זו שאלה טובה. אני התחלתי בכלל, רציתי ללמוד משפטים, זאת אומרת, הלכתי ללמוד משפטים בפריז, אמרתי, אולי זה מקצוע שככה יעשה טוב לאנשים, אחרי שנה התייאשתי לגמרי, חזרתי ארצה, אמרתי, אני עכשיו אלמד יחסים בינלאומיים ולימודים ספרדים ולטינו-אמריקאים. אני רוצה להיות שגרירה בקוסטה ריקה.
שמת לך יעד.
זה היעד. קוסטה ריקה מדינה בלי צבא, הדמוקרטיה היחידה בכל דרום אמריקה, אמרתי, זה נראה לי מקום טוב. אח שלי באותה תקופה רצה להתקבל לרפואה, וגם כן באופן לא צפוי, ובסוף הוא התקבל לרפואת שיניים. אמרתי לו, תשבע, זה לא בעיה להתקבל לרפואה, תראה, אני נרשמת ואני מתקבלת. כי אמרתי, מה אני אעשה בקוסטה ריקה, אני אשתה קוקטייל וזה, זה לא נראה לי רציני, עבודה של שגריך.
תוכל את רופאה בקוסטה ריקה. אופה.
לא, אני לא אחזור לרפואה. אני היום יודעת לרפא אנשים, מה שלא ידעתי, בתור רופאה.
אני חייבת שתסביר אלינו.
אני אסביר, קודם כל, אמרתי שאני לא הבנתי כלום בבריאות, והדבר השני...
אחרי הלימודים כבר, כאילו קפצנו אל תוך, כן למדת רפואה ו...
אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה, כבר הייתי מומחית ברפואת משפחה, עברתי 5 שנים של התמחות, ואז ראיתי, אני גם לא מבינה בבריאות, וגם אני לא יודעת לרפא אנשים.
כי מה? כי היה נכנס מישהו למרפאה?
הרפואה לא יודעת לרפא אנשים ברוב המקרים. ברפואת משפחה אני מדבר, אני לא מדברת על ניתוחים וכאלה. אבל מישהו בא אליי עם סוכרת, עם יותר לחץ דם, עם אסתמה, עם פרקינסון, עם פסוריאזיס, לא, תגידי מה שאת רוצה, אני לא יכולה לרפא אותו. אני יכולה לאזן אותו, אני יכולה לנחם אותו, להפחית מהסימפטומים, אני לא מרפא, אני לא יכולה להחזיר את הגלגל אחורה. אלא אם כן, הוא יעשה את זה. וזה היה משהו שמאוד מאוד ככה כאב לי, כי גם את עצמי לא הצלחתי לרפא. אני בגיל 40 עברתי משבר, בעלי עשה לי יום הולדת הפתעה. שזה משבר רציני.
משבר אמון.
מי עושה כאלה באמת משבר אמון?
לא, אני יודעת שאם עושים לי, אני... לא יהיה, לא יהיה.
אבל לא דיו לי. ובאתי ככה. ואז ראיתי את התמונות שצילמו אותי בזה, אני שקלתי 105 קילו.
וואו.
אמרתי, מה אני אעשה? איך אפשר להחלים מהשמנת יתר? לא היה לי תשובה. ועד היום, אני חושבת, אין מה להציע לאנשים. יש היום זריקות של האוזן פיק, אני לא יודעת מה, אבל גם ניתוחים לקיצור קיבה, אבל זה לא באמת פתרונות. ואמרתי, איך אני ארפא את עצמי?
מה? מה עשית?
תראי, כמו כולם עשיתי מלא דיאטות וזה, רק מזה השמנתי עוד יותר. אתה יודע, הדיאטה זה מתכון להשמנה, ממש. ואז הבנתי שאם אני לא אמצא דרך לרפא את עצמי ואנשים אחרים, אני לא אמשיך במקצוע הזה. ואהבתי אותו מאוד.
מאוד. המון נתינה.
כן, אבל גם חשבתי שאני מחלישה את המטופלים. יותר מאשר.
תסבירי.
הכוח הוא בידי האדם עצמו. הכוח לרפא נמצא בכל אחד מאיתנו. זה לא יבוא מבחוץ. הרופא הכי טוב בעולם, אני אתן לה את הטיפול הכי טוב, אם הבן אדם לא יקבל אותו, מה עשינו? מה עשינו? אם אני אגיד לבן אדם שיש לו דלקת רעות והוא מעשן, אני אגיד לו, תפסיק לעשן, אז מה?
אז הוא יפסיק?
לא.
לא. כאילו, את אומרת, את מעבירה, קודם כל, כראשית תפיסה, את האחריות, אין הדבר תלוי, אלא באדם עצמו.
נכון, נכון, נכון. והמערכת שלנו לא בנויה לזה, את יודעת, רופא הוא בעצם צריך לעשות מה שהמערכת אומרת, כן? אם לבן אדם יש קולסטרול בדם, אז נותנים לו תרופה, ליפיטור, אני יודעת, או איזו תרופה אחרת. ואם הוא לא עושה את זה, והבן אדם מקבל התקף לב, אז הרופא אשם. אז אנחנו חיים באמת בסד כזה, שמחייבים את הרופאים לפעול בדרך מסוימת.
זה בצד הפיזיולוגי, דוקטור דינה איזן, אבל בתפיסה שאת מביאה לעולם, תפיסה מבורכת, יש המון 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 נפש, כן. ותהליכים, כן. שהם ספירטואליים לחלוטין.
לחלוטין.
ואלה הם בעינייך, וכנראה עניינים בדוקים, נפש בריאה בגוף בריא, מתחולל פלא.
תראי, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים. אני חושבת שב-1975 יצא לדרך תחום מחקר עם השם המאוד קליט, שנקרא פסיכונוירו-אנדו-אימונולוגיה.
אימאלה. תביא רופא שיניים שיש מורתה.
מה זה אומר? פסיכו, זה הנפש, נוירו, מערכת העצבים, אנדו, המערכת ההורמונלית, ואימונולוגיה, מערכת החיסון. ואז ראו שכל מערכת מדברת עם השנייה.
בראבו!
כן.
כפיים!
אבל יודעים את זה כבר 50 שנה, וזה עדיין לא מיושם בשטח.
למה?
ככה, קודם כל הנפש יותר מורכבת מהגוף.
נכון.
מה לעשות? נכון. אי אפשר לקמת אותה, אי אפשר לבדוק אותה, אי אפשר. זה לא משהו שאת יכול להגיד, טוב, אני אתן לו טיפול כזה וכזה. אז זה דבר אחד, ואני אגיד לך עוד משהו. על הנפש אין זכויות יוצרים, ואין פטנט, ואף אחד לא מעוניין באמת לשפר אותה.
כי מה?
כי אף אחד לא מרוויח מזה.
אוי, אז תקשיבי מה נעשה.
זה על השמחה, תכף אנחנו נגיע גם לשמחה.
בטח שאנחנו נגיע, בטח בחודש אדר, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לדבר איתך, דוקטור דינה אייזן, תפיסה אחרת לגמרי של רופאה, שמדברת את השמחה, ואת המוזיקה, ואת התפילה, ואת החיוך, ואת האור בעיניים, כדרך ריפוי הרבה יותר מאשר מה הבעיה, כך תרופה וסע.
נכון.
יאללה, אומקדליבה, תכף חוזרים. אומקדליבה, אנחנו בשיח עם דוקטור דינה אייזן על רפואה אחרת, רופאה, לכאורה רגילה שהתחילה שם בעוד היותה ילדה, לראות מה הקשר בין רפואה קונבנציונלית ובין הרפואה האמיתית, שתהיה חייבת, אני עושה היסטוריה של קדימה עם החיים, להיות מתווספת לאבחון, לטיפול, לתרופה היבשה של מה זאת בריאות אמיתית.
כן. חברה שלי שכנעה אותי ללכת לקבוצות של אכלני יתר אנונימיים.
זה, את יודעת, בשפה שלנו זה בורא עולם נושא אותך על כפיים.
בדיוק.
את פה, את מאמי ואת חמודה, אבל לא את מחליטה.
נכון.
בובי.
נכון.
שתכף נראה איך זה מתיישב עם העובדה שאת כן האחראית היחידה על היותך מרפא.
נכון.
בדרכך שלך את כן. עצמך.
כן. ההבנה ש... יש כוחות שפועלים בי, שאם אני לא מתחברת אליהם, אז אני לא אצליח לא לרפא ולא להירפא. אף פעם לא יודעת אם אומרים להירפא או להתרפא. זה פעם, פעם אמרו לי מישהו, מה שלומך? אז הוא אמר מצוין. אז אמרו לו, באמת מצוין? זאת אומרת, אני לא יודע אם אומרים מדוכה או מדוכה. אז אני אומר מצוין. אז אני לא יודעת אם להתרפא או להירפא. אבל אי אפשר להתרפא אם אתה לא מתחבר לכוחות האלה. כן? זה גם כוחות עליונים וגם כוחות פנימיים.
שילוב.
כן. ועשיתי את 12 עצים, הייתי 5 שנים בקבוצות האלה, ואפשר להגיד שאיכשהו החלמתי. מהתמכרות.
למה?
לאכילת יתר. זאת אומרת, קודם כל, עם הזמן ראיתי שיש מאכלים שלאף אחד לא כדאי לאכול. לאף אחד, גם שמן, גם רזה, סוכר וקמח לבן, זה לא בשביל, זה לא בשבילנו.
את לא אוכלת אתם היום?
אני כבר שנים, אז כבר תחשבי, 27 שנים, אני לא אוכל קמח וסוכר לבן, אין בבית, בכלל.
אז מה כן?
אז את אוכל יותר ירקות, יותר פירות, גוזים, מה, לא צריך, לא אוכל מסובך. וכל המשפחה עברה, זאת אומרת, אנחנו בלי קמח, בלי סוכר, אז שאלו את הבן שלי, איך אתם מסתדרים? מה עם האורחים? אז אנחנו אומרים, בלי קמח, בלי סוכר, בלי אורחים.
בלי הכנסת הדברים אל הפה. מה, אבל קמח קוסמין ושיבולת שואל וכאלה.
שיבולת שואל.
מחמצת.
אני כבר... קודם כל, אני, באופן אישי, מה שאפשר למרוח עליו משהו, לא כדאי לי. זה משהו. אז כל אחד מוצא את הדרך שלו, אבל יש מאכלים שהם מאכלים ממכרים. סוכר וקמח הם בהחלט מאכלים ממכרים. אז נמנעים. זה הרעיון. כמו שהם מכור לסיגריות. אז הוא מפסיק עם הסיגריות. הוא לא יכול קצת פה ושם. זה התמכרות. אבל הצד הנפשי, למה אנשים... מתמכרים. חסר להם משהו. יש להם איזה בור. קשה להם בחיים, קשה להם עם הרבה דברים. אז הגמילה הפיזית היא קלה. הגמילה הנפשית והרוחנית זה לוקח הרבה זמן. ואם כבר אנחנו מדברים בשפה הזאת, הכל תלוי בתיקון המידות.
או.
כן?
הנה, now you're speaking.
כן. יש הצעד הרביעי, זה אתה מבין את כל הדברים, את כל העוולות שעשית לאנשים אחרים, ואתה צריך לחפר עליהם. אתה צריך להבין שמה שהוביל אותך למקרר, זה הכעס והטינה, ורחמים עצמיים, ורגשי נחיתות, מה שזה, ועם זה אתה צריך להתמודד.
זאת אומרת, הריפוי האמיתי, חד משמעית, קשור לנפש,
כן.
ולתהליך שהאדם יעשה, ביותו מבין שכוחותיו שלו, אבל הוא גם נתון בידי...
נכון.
בורא עולם, נכון. בידי כוח נכון. גדול אחר.
כן, ובצד ה-11, של 12 צדים, אתה כל יום מבקש לדעת את רצונו מאיתנו. שאנחנו נעשה מה שבאמת... ואני הבנתי שמה שאני צריכה לעשות זה לעזור לאחיות שלי שהן באותה צרה.
אחיות נשות ישראל או העולם שבעצם מנסות להירפא או להתרפא בכל מיני דרכים. אולי אפשר להגיד קצרות יותר או קלות יותר, אבל לא באמת פותרות את הבעיה, אלא באופן זמני. אוקיי, יורד הסוכר בבדיקות דם, יורד הלחץ דם, אבל יש פה משהו שמסתתר מאחורי מה שהגוף מדבר.
בדיוק. אתה רוצה לדעת מה הוא אומר? לפנות אליו באומץ. בקבוצות האלה גם מקרים את תפילת השלווה. מבקשים את השלווה לקבל את הדברים שאני לא יכול לשנות, כן, ואת האומץ לשנות את מה שאני כן יכולה, ואת התבונה להבחין בין השניים.
תת, לפני המון שנים פגשתי את ג'ולי מרעננה, שיהיו הדברים לי לא נשמתה, הייתה עם מחלה לא פשוטה, זאת שמתחילה בסמך, בכבד. וישבתי איתה בבית בבני ברק, ובאיזשהו שלב דיברנו אל הכבד, אל המחלה, והפרדנו את הכל ממנה. היא כל כך בכתה, היא הלכה לעולמה, אבל לפני זה השאירה לי מכתב כל כך מרגש, אני שומרת אותו עד היום, שעצם זה שהפכנו את השיח לפנייה אל המחלה, והיה שם איזשהו תהליך של כמו שאת אומרת, שלא היא, אלא יש משהו שהתווסף אל הפנימיות שלה, שדרך השיחה אל הכבד, דרך השיחה אל המחלה שיושבת בכבד, כבר פחות היה קשה לה עם עצם זה שהיא חולה, זאת אומרת, התהליך שגורם את המחלה, יגידו היהודים איזושהי מכילה, או איזשהו תהליך של סליחה, שדווקא או רק המחלה יכולות היו להביא אל תהליך הרגש נפש של האדם.
את יודעת, הרבה אנשים חוששים בכלל לחשוב על האחריות שיש להם על המחלה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מרתיע אותם, זה נראה להם כמו עונש. כן, אם יש איזה מחלה, אז סימן שלא הייתי בסדר, או זה, אז הם לא רוצים לשמוע את זה. כן? אז הרבה פעמים הם אומרים, טוב, זה בגלל זיהום האוויר, זה בגלל זה, זה כל מיני דברים כאלה.
סיבות.
כן, כן. שבעצם זה עוד משהו, שגם היה לי קשה להכיר בזה, שאנחנו לא יודעים את הסיבות לרוב המחלות. אולי ל-90% מהמחלות. לא יודעים את הסיבה. יתר לחץ דם, 90%, לא יודעים למה. יש קצת גנטיקה, קצת אורח חיים, אבל לא יודעים. אז אמרתי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך אני יכולה לטפל במישהו בלי לדעת את הסיבה? זה יותר קל עם זיהומים, נגיד חיידק, גם זה לא יודעים, כן, וירוס, חיידק, את יודעת, לא יודעת. אבל בסדר, אם יש משהו שאת יכולה, איכשהו, אבל לרוב, רוב, רוב המחלות, אתה לא יודע.
אז איך מגיע הרגע הזה שבו כרופאה את אומרת, אוקיי, חלס, אני מבינה מה זה אופטלגין, אספירין, קונדור, וכל הגלוקו, whatever, ואני אומרת, רגע, אני רוצה לתת כלי עבודה, נתתי לעצמי, הרבה דברים אנחנו מנסים על בעלי חיים שנקראים אנחנו,
כן.
ואחר כך יודעים לדעת להגיד את זה, וזה לא רק להגיד, אני חושבת דוקטור אייזן, זה, אתה רוצה לתת את זה לעולם, אתה לא יכול להשאיר בתוכך ידע, נכון. שאתה יודע שעזר לך,
נכון.
ואתה לא תיתן אותו כחסד מקצוע לאחרים. זה כאילו, אתה או קמצן, או רע לב, אם יש בך משהו שהוא עובד, אתה רוצה לפרסם אותו החוצה.
כן.
זאת אומרת, מרגיע הרגע הזה שבו אתה אומרת, לא, אני לא אמשיך.
קצת לפני שהלכתי לקבוצות האלה, היה לי איזה, לא יודעת מה, איזה התגלות. אני בדיוק כתבתי מאמר על חולת אנורקסיה. הייתה לי מטופלת עם אנורקסיה, מחלה קשה. וכתבתי מאמר.
מדעי?
מאמר מדעי זה היה פעם ראשונה שנתנו בכלל טיפול תוך ורידי. הזנה תוך ורידית, זה הסכימה. לא הסכימה לאכול, אבל הזנה תוך ורידית הסכימה. ובאמת זה הייתה הצלחה. אז כאילו, אני כותבת את המאמר, והייתי, ישבתי בחדר, אני זוכרת, היה חם מאוד, והייתי מובסת.
מה זה מובסת?
שקלתי את המשקל האסטרונומי הזה, והזעתי, והייתי אומללה, ולא ידעתי מה יהיה, ואז אני מקלידה, זה פעם ראשונה שאני מספרת את זה. אני מקלידה שני עמודים, זה היה עוד על תוכנת איינשטיין, לא היה וורד, זה היה לאיינשטיין, קליטה שני עמודים, שהוא מדבר עליי.
בואי עולם?
כן. והוא אומר לי בדיוק מה לעשות. בדיוק מה לעשות. קודם כל הוא אומר לי שאני מכורה, שזה לא העליתי בדעתי, שזה התמכרות. חשבתי שאני אוהבת לאכול, אז לא ידעתי שאני מכורה, תראי
לאוכל.
כן? לספציפי, כן, אוכל ספציפי, זאת אומרת, מה שממכר זה בדרך כלל הסוכרים, אני יודעת, לא חשוב.
אבל דוקטור אייזן, יש פה משהו מרתק, מפני שבורא עולם מדבר אלייך, דווקא, דומה בדומה, דרך האנורקטית הזאת, שיש בה גם עיסוק באוכל.
אני גם חשבתי, לאורך כל הקריירה שלי, נדבקו אליי כל האנורקטיות, אני לא יודעת איך זה יכול להיות.
הנה.
אבל אז הבנתי שאנחנו בדיוק עם אותו, עם אותה מחלה, רק היא בקצה הזה, ואני בקצה הזה.
בדיוק, הרי זה ציר.
זה מאוד מעניין.
וכל הברכה נדבקה אלייך מהברך, מה את חושבת?
וואו.
בוודאי, חזה למשהו.
וואו.
בוודאי.
הנה.
כן.
אז הוא אומר לי, מה אני צריכה לעשות? זאת אומרת, הוא אומר לי שאני צריכה להיגמל, ואני צריכה לעזור לאחיותיי הסובלות. שזה הייעוד שלי.
אני חייבת להגיד משהו. אוקיי. לשם שינוי, באמת. שאחות ואח, והמילה אחד, הם דבר אחד באלוקים, אחד. מה התפקיד של אחות רחמניה? לאחד צעים, קראים, לתפור. ואת אומרת, את מקבלת הבנה מבורא עולם שאת צריכה לעזור לאחיותייך.
כן, כן.
איזה?
ועוד באותה תקופה הייתי בברצלונה במוזיאון של פיקאסו, ואני יושבת מול תמונה שממש ככה ריגשה אותי מאוד. זו תמונה של אישה חולה. מצד שמאל יושב הרופא ומחזיק ככה, בודק את הדופק, או כולו בשחור. בצד השני יש איזה אחות רחמניה עם הילד שלה, של אותה אישה חולה שמגישה אל הקוסטי. ולא הבנתי מה מפריע לי בתמונה. אני מסתכלת. אחרי כמה דקות אני מתקרבת ואני רואה שהשם שפיקאסו נתן לתמונה זה המדע והחמלה. ואמרתי, רגע, אז איפה אני? אני רק במדע? ואיפה החמלה?
מדהים.
מדהים. פשוט מדהים. התמונה היא עד עכשיו, היא חקוקה לי ככה בראש, יושב הרופא בשחור, והוא המדע עקר. ובצד השני, האישה, האחות הרחמניה, עם הילד והחמלה.
אולי ראית סימן שאלה, שפיקאסו נתן את השם, מדע וחמלה?
אז אמרתי, אני חייבת לאחד ביניהם. אני חייבת לאחד ביניהם. זה לא יכול להיות שזה יהיה בצד הזה, וזה יהיה בצד הזה, והם לא ייפגשו. זה, 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 אותה, זה אותו בן אדם ששוכב. כן? אז זהו, זה, כן, זה החיות הסובלות.
ואז בעצם, תת יש שקופות כאלה בחיים, שמתחילים להבין משהו, ואתה מבין אותו מפה, ומפה, 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 וכאילו, בורא עולם, אמרת לך, תתעוררי.
כן.
אני נותן לך מידע, אני נותן לך דרך, אני נותן לך, את כבר, די, את כבר דוקטור, כאילו, אבל תוכל לקחת את זה רחוק יותר. זה לוקח זמן עד שפתאום יורדים הסימונים של ההבנות, ואת מתחיל לפעול, או, אתה יודעת, אני לא יודעת מה אני אומרת עכשיו, אבל כאילו, אתה לפעמים גם מחור לכל מיני הנחות יסוד ישנות שלך, שגם מהם אתה מתקשה לצאת, משום שאתה רגיל אליהם, או משום שכך חזק וזה, אנחנו יוצאות לעוד הפסקת פרסומות.
כן.
אבל אחריה, יש לך משהו מאוד חזק בספר, זו שאלה שלך לי, אלה ממבחר, שבו את כותבת משהו הבוקר נעזרתי בזה. שבו את כותבת, האדם בריא, בעיני עצמו, זאת אומרת, יכול להיות אדם, תגידי לי אם אני אומרת נכון, או בכל אופן, עכשיו אם תגידי לי לא נכון, זה יסתור את העניין, כאילו, אוקיי, אדם יש לו לחץ דם גבוה, והוא לוקח את התרופות האלה והאלה, אבל טוב לו,
כן.
והוא שמח,
כן.
והוא סבא טוב, אבא טוב, והוא מסתדר טוב, ב-well-being הכללי, טוב לו.
כן.
זה בריא בעיניו,
כן.
מישהו אחר לא יכול לבקר אותו, יכול להמליץ לו, יכול להגיד כן. לו, בוא תעשה עכשיו ג'וגינג שעה, כן. אבל אם הוא סובל בג'וגינג, או רמת האיזון של ההשתדלות והעצמיות, זאת אומרת, את מסתכלת על בריאות אחרת.
לגמרי.
אז פרסמות וחוזרים לבריאות
טוב.
אישית, בוטיקית. יאללה. אומקה דליבה, אנחנו שוות עוד מעט. אומקה דליבה, אנחנו מבררים מעומק הלב רפואה מזן אחר, שהיא לא שוללת את כבודו של המדע והתרופות הקונבנציונליות עם דוקטור דינה אייזן, אבל מבט אחר. אז לפני הפרסומון דיברנו על מצג בריאות שהוא מאוד אישי,
כן,
כאילו.
כן. בריאות זה באמת, בעיניי זה תחושה אישית. זה לא משנה אם יש לך ככה או ככה. אם אתה מרגיש בריא, אתה בריא. אתה בריא, ותראי, לפי הרפואה אין בן אדם בריא, נכון? כי לכל אחד מאיתנו יש איזו בעיה קטנה, גדולה, אבל ההרגשה הפנימית היא הקובעת. היה עוד דבר, כשהייתי בבית חולים הזה בצרפת, אז למדנו, היה שם בית ספר לילדים, ולמדנו את הפילוסופיה הסטואית. ואחד הדברים שאני לא יכולה לשכוח עד היום, זה מרקוס אורליוס היה איזה קיסר רומי ופילוסוף סטואי, ואמר, אושרנו תלוי באיכות מחשבותינו. אז אמרתי, רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שלא כל כך חשוב מה הנסיבות, אתה יכול להיות מאושר אם יש לך מחשבה טובה. וזה מאוד עזר לי, אני הייתי ילדה קטנה, לא ידעתי צרפתית, הרוב שלי באו לבקר פעם בשבוע, אסור היה בבית חולים הזה, היה קשה. אמרתי, רגע, אני אצליח להיות עם מחשבה טובה, אני אהיה מאושרת. מה זה משנה מה יהיה?
תחשבי באיזה גיל את מבינה את זה.
זהו.
זה ילדות חכמות.
ילדים הם בכלל
גאונים, הם כל כך קרובים לבריאה, הם כל כך תינוקות של בית רבן.
הם קרובים למהות.
ולכן התפילות שלהם מתקבלות? מבינה איזה טוהר?
עכשיו יש לי את העונג להיות עם הנכדים. תשמעי, אני לא היה לי את התענוג הזה כשהייתי אמא צעירה ורציתי לעשות קריירה וזה, אבל נכדים? בחודש הראשון של המלחמה, היו אצלנו הרבה משפחה מבארי, וככה סיפור טרגי. והיה גם...
ואתם גרים בתמרת.
כן, אבל הם באו גם מבארי, גם מגשר הזיו, לא חשוב. והנכד שלי, שקוראים לו בארי, גם לשם הקיבוץ, בן 4.5. הוא השיגע אותי. הוא רוצה להיות קבאי, הוא רוצה מטף, הוא רוצה זרנוק, הוא שיגע אותי. אז אני אומר לו, די, ברי, די, אני לא יכולה להתרכז בשום דבר. אז הוא אומר לי, נשימה עמוקה. זה גאוני. זה גאוני. אז כל פעם שאני מתרגשת עכשיו, אני אומר, נשימה עמוקה.
יאו, הם יודעים הכל.
משהו.
הנכדה שלי שאלה אותי שוב השבוע, כמו כיפה אדומה, היא שאלה אותי, סבתא, למה יש לך שבילים כאלה כאן מעל המצח?
זה בגלל שאני חושבת הרבה מחשבות טובות.
זה בגלל שכל דבר, כשאני חפרנית אמרתי לה, נכדתי האהובה, זה בגלל שסבתא חפרנית. אז לא, הם גאונים, אבל זאת אומרת, בגיל מאוד קטן בבית החולים בצרפת, את מבינה שיש כוח גדול למחשבות.
כן, כן. ואחרי זה עוד התחלתי ללמוד את החומר של ימימה, חשיבה הכרתית.
ימימה אביטל?
כן. היא כבר לא אצלה, אצל תלמידה שלה.
מי?
אצל חווה לנדאו וגילי. כן. לא זוכרת את שם משפחה שלה. הלכתי לשיעור אחד, כן? חברה שלי אמרה לי, בואי נלך ללמוד את החומר, אני לא הייתי שום דבר על זה. הכנה מספר אחת, היא מכתיבה עמוד, כן? לא הבנתי כלום. עברית, אבל תחביר שאני לא מבין, לא הבנתי. אבל ידעתי שהגעתי הביתה.
כי מה?
הכנה מספר אחת, היא בעצם מספרת לך, את החשיבה שלך, את ההשפעה של החשיבה שלך על החיים שלך, ואיך לחזור להיות, דיברנו על ילדים, איך לחזור למהות הטובה. זאת אומרת, אנחנו עמוסות, יש לנו משנות, אחיזות, כעסים וזה, ויש את המהות שאנחנו התרחקנו ממנה. כאילו שביני לבין המהות הטובה שלי יש מחסום. וככל שמודעים יותר, ככל שהכרתים יותר למחסום הזה, אז ככה הוא מפחית מהכוח שלו.
שעה, איזה יופי, תתפלי. בעלי נתן לי איזה יום לשמוע קטע של 30 שניות על איזה מישהו שאני לא זוכרת את השם שלו, וכנראה זה לא רלוונטי. גדול, חזק בארצות הברית, הוא מאוד מצליח בעסקיו, והוא דיבר על זה שתמיד מרגש אותו, הנה גם אני מתרגשת מזה עכשיו, הילד שהוא היה, כאילו מישהו היה אומר לו, בואי 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 ילדונת, דינה לקטנטונת, בואי אני אספר לך מה, ואת ההסתכלות הזאת אחורה, קדימה, קדימה, אחורה, כאילו,
כן.
בואו תלו תמונה שלכם, בני ארבע, מול הפרצוף, לפני שכל ה...
לפני שהעומס השתלט.
כן? נכון, הלבושים והמילים, והז'קטים והשכפצים של ההגנות.
נכון.
כי יש שם משהו מתוק בילדה הזאת, שידעה, ידעה.
נכון, אבל היא גם צברה הרבה כעסים, עצבות, והיא מימה אומרת, איך תדעי ש... איך תדעי שאת מתקדמת בלימוד? היא אומרת, השמחה, היא תהיה מורת דרך.
יא, הנה הגענו אליה.
בדיוק.
השמחה תהיה מורת דרך.
כן.
ואת לוקחת מפה את הפקטור הזה שנקרא שמחה.
בדיוק.
כדי לרפא.
בדיוק. אמרתי, השמחה היא מורת דרך, אם אני מגיעה אליה, סימן שאני בדרך הנכונה. יותר קל מזה? לא. ואם אנחנו מדברים על ילדים, אז אני עושה הרבה הרצאות על העושר, על זה. אז ילדים, כשהיינו קטנות, בנות 5, שחקנו מאות פעמים ביום.
נכון.
ועכשיו?
פוצצנו מצחוק.
נכון. ועכשיו?
את צוחקת הרבה.
המון.
עכשיו, נכון.
חלק מזה בגלל שזה כבר בטבע. אבל חלק מזה אני הבנתי. העולם הוא מצחיק.
אני עורף. אז צוחקים.
אז צוחקים. העולם הוא באמת כל כך אבסורדי שאפשר לצחוק. באמת בלי סוף. את לא יודעת מה יקרה.
את עושה לי להיזכר במשהו עכשיו שיש איזו משנה שאומרת... אהיה קל כנשר, ואז כנמר, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. ואחד הדברים שאני עכשיו זוכרת, זה שחזל שואלים, מה יהיה קל כנשר? כאילו, אומרים לנו, בואי בואי, תהי כלילה כמו נשר.
כן.
אבל נשר הוא העוף הכי כבד שיש, אז איך בדיוק אני אהיה קל כנשר? כאילו, למה אתה מדמה את זה לזה? ואז חזל אומרים, שלנשר, שהוא באמת העוף הכי כבד, הכי מהיר, יש משהו שמתגבר על הכובד שלו, ואלו הם הכנפיים של הנשר. זאת אומרת, ואז הם שואלים, ומה הכנפיים של האדם? והתשובה היא, השמחה שלו.
לגמרי.
זאת מצווים עלינו להיות כלילות, כנשר, לנו אין כנפיים, אבל לנו יש שמחה.
נכון, נכון. ואני תמיד חושבת על פרפרים, יש להם את את הטבע שהופך אותה מגולם לפרפר באופן אוטומטי. אבל אותנו קשה להפוך מגולם לפרפר.
מי יאיר את הגולם שלי?
צריך להתאמץ. צריך להתאמץ. זה לא יקרה באופן טבעי. זה לא יקרה באופן טבעי. תראי, באופן טבעי, אם אנחנו נחזור לרפואה, באופן טבעי נועדנו להיות שליליים. נועדנו להיות, כן. זה בטבע שלנו, במוח שלנו. אנחנו כל הזמן מחפשים סכנות.
ישר בורחות אליהם.
כן, אבל כאילו באופן טבעי, אנחנו בנויים להיות במצב של סטרס, של מצוקה, כי כל הזמן יש סכנות, אנחנו צריכים להיערך לסכנות האלה, או לברוח או להילחם, ה-fight flight וכל העסק הזה. למשל, אחת הבריחות הידועות, היא בריחה למקרר. כל פעם שאת מסכנה, כן? אני.
את מזהה עדיין בריחות שהתחלפו אולי למשהו אחר, אבל הם רגעי שביל הבריחה?
איזו שאלה נהדרת. איזו שאלה נהדרת.
תודה, איזה כיף.
חשבתי באמת, בסדר, אז אני לא בורחת למקרר, אז מה את כן עושה? כי
את בן אדם.
כי אני בן אדם עם החולשות שלו, ואני רוצה להתגבר, אבל אני מוצאת את עצמי לאן אני בורחת.
לאן?
כן. אז לפעמים אני בורחת לנייד, כמו הרבה אנשים. בדיוק הבוקר חשבתי שהטיעון הזה, שזה מה שכולם עושים, כבר לא יכול להיות טיעון. די, מספיק, אני לא יכולה להגיד כמו כולם. זה פאזל, זה עלוב.
תביא משהו יותר מקורי.
לא, בדיוק, מה, כולם עושים את זה, זה לא מחייב אותך. זה גם כן משהו שלמדתי מספר. אז אני בורחת עולה נייד, או שאני פותרת תשבצים, אני עושה בעצם דברים שלא מקדמים, לא אותי, לא את האנשים ולא את העולם. אבל אני רואה שאני הולכת הרבה פעמים, כדי להרגיע את הנפש.
אנחנו סוגרים את השעה הזאת, בהבנות האלה, ואנחנו נלך אל השעה הבאה, בעזרת השם, בהבנות אז מה כן, זאת אומרת, על איך מייצרים אדם בריא, באמת, בתוך הדברים שאת גילית ואת עובדת איתם, איך באמת בפועל מייצרים את הדבר הזה, תת, אני חושבת שהרבה פעמים, את אומרת על בריחה לנייד, או על הבוקר כשהתארגנתי לבוא לכאן, לרדיו קול חי, אז הילדים ירדו למטה, הלכו לחיידר, לבית הספר, בנים, בנות, בדיוק התפללתי, כאילו עם סידור בצד.
כן.
ובליבי אמרתי, טוב, רק שהם לא ישמעו את השידור הזה, בליבי אמרתי, איזה יפה זה שהם רואים הרבה ילדים רואים היום אמאות עם נייד.
כן.
זה המראה, תצאי שנייה מעצמנו רגע, מה אחר רואה עלינו? כן, כי העבודה פה, ואם חיפשו אותי מהרדיו זה פה, ואם המרוענת הגיעה כבר זה פה, והמסמכים מהבנק ומחברת חשמל והכל, את לא רק משתעשת כשאת בנייד, את עושה את כל מה שהיית עושה אחר. זה כאילו בשביל לדון אותו לכף זכות, או את עצמנו כל היום עם הראש ככה, שבאמת צריך רפואת צוואר, אני חושבת, בשביל הדבר הזה. אבל כשהתאמר ירד, והייתי באמצע תפילה, אמרתי, אופה, הוא רואה את אמא עם סידור, הוא רואה את אמא מתפללת, הוא רואה את אמא פונה לבורא עולם במשהו אחר. זאת אומרת, זה לא רק ההתעסקות שלנו בזה, זה גם ההשפעה המשפחתית על הסיפור הזה.
כן.
אז אנחנו יוצאות, דוקטור דינה אייזן, רפואה אופטימית, רפואה שמחה, רפואה שהיא הרבה מעבר לגוף, אל מה כן בשעה הבאה.
כן.
יאללה, אום כדליבה. חדשות פרסומות חוזרות.